שלום מעיין רוגל.
שלום נועם פיינולץ.
את מוכנה לפרק הכי יומרני שלנו?
מה? איזה?
הנושא הכי גדול בעולם?
איזה?
אהבה.
לא כזה גדול.
את צודקת, ולכן הוספנו גם תשוקה. ננסה היום לדבר גם על אהבה, גם על תשוקה, להבין מה זו אהבה, למה להזזל כל סרטי האהבה מרגישים בדיוק אותו דבר, ובכל זאת אנחנו יושבים מולם ומחייכים כמו טינג'רים מטופשים. יאללה, מתחילים.
עושים מזה סיפור. עם מעיין רוגל ונועם פיינולס.
טוב, הסרטי אהבה.
סרטי אהבה.
בגדול זה נוסחה די פשוטה, לא?
בטח. בחור פוגש בחורה, בחור מאבד בחורה, בחור פוגש בחורה שוב, זהו.
תני את זה עכשיו רגע בסרטים, כדי שזה ירגיש אמיתי.
בוא ניקח את נוטינג היל. נוטינג היל של רוג'ר מישל, זה מבחינתי אחד הסרטים, סרטי אהבה הטובים, קומדיה רומנטית, סופר קלאסית, הכי נוסחתית והכי עובדת גם. בחור פשוט בלונדון שמנהל חנות ספרים, פוגש את כוכבת הקולנוע הכי גדולה של התקופה, מתאהב בה לחלוטין, לא מזהה שזאת היא. יש להם לילה נפלא ביחד, הכל מושלם עד שהבועה הזאת מתנפצת, היא מבינה שהיא לא יכולה להיות איתו, הפפרצי מגיעה, הכל נהרס, ומהנקודה הזאת והלאה הוא בעצם מנסה להשיג אותה, שוב, למשוך אותה חזרה אל תוך החיים שלו. נראה שזה לא הולך לקרות, נראה שהוא דופק את הכל, הוא באמת דופק את הכל, ואז מצליח.
אבל רגע לפני שהוא מצליח, יש את הסצנה הכי יפה, שהיא מגיעה אליו, ג'וליה רוברטס, בעיניי, בשיאה בסרט הזה, מגיעה אליו שברירית אל חנות הספרים, ומבקשת בוא נהיה ביחד, והוא אומר לה לא. ואז יוצא המשפט המקסים שלה, אני רק, כל התהילה הזו זה סתם.
I'm also just a girl, standing in front of a boy, asking him to love her.
יש את הצ'יזיות הדביקה הזו, ובסוף זה מצליח. עכשיו לכולנו ברור שהם יהיו ביחד בסוף, נכון?
כן. בקלאסים, כן. תראה, יש את סרטי אהבה שמנסים לשבור את זה, שמנסים לייצר שם איזשהו משהו חדש, לשבור את התבנית, אבל התבנית יושבת בצורה נורא נורא ברורה. אנחנו חייבים בעצם שזוג, זה לא חייב להיות מן הסתם גבר ואישה, אנחנו חייבים שזוג יתחברו, שמשהו יקרה שם ותהיה אהבה, ואז אנחנו חייבים שזה יתפרק כדי שהם יוכלו להשיג את זה שוב.
כי אחרת אין סרט.
לא, כי אז בחור פוגש בחורה וכיף להם וזהו.
וההתפרקות זה אוקיי, הנסיבות לא מאפשרות, נכון? אז כאן היא חיה את חיי התהילה, והוא אדם פשוט שלא רוצה להיחשף, וזה תמיד איזשהו מאבק גם מול כוחות פנימיים, אבל גם מול כוחות חיצוניים.
בדיוק, וכדי בעצם להצליח להיות ביחד, שזו המטרה הגדולה, הם צריכים לעבור איזושהי טרנספורמציה, שני הצדדים. זאת אומרת, גם הוא וגם היא צריכים להשתנות, כדי לאפשר את הדבר הזה. וזו הנוסחה, והנוסחה הזאת עובדת. עכשיו, כשאנחנו רוצים לפרק סיפור אהבה, אנחנו נפרק אותו בסוף. זאת אומרת, זה יהיה בחור פוגש בחורה, מאבד אותה, פוגש אותה שוב, ומאבד אותה שוב. כדי שאנחנו נוכל לחוות את כל המהלך. הבסיס חייב לשמר שם, כדי שזה יעבוד עליהם.
אוקיי, אז בואו נבדוק הנחות, אוקיי?
יאללה.
הפכים נמשכים.
הפכים נמשכים.
כאילו אומרים שגם בחיים זה ככה, לא בטוח כמה זה מוכיח את עצמו, אבל גם בסרטים, נכון? אני מנסה לחשוב רגע על סיפורים כאלה, אז נניח נוטינג היל הזכרת, יש את יו גרנט, שהוא עם הפרצוף המעצבן של יו גרנט, אבל הוא כאילו באמת האיש הפשוט, הנחמד, המתוק, התמים, וג'וליה רוברטס הכוכבת הגדולה, אז יש שם באמת הפכים שנמשכים. יש סרטים, ארי פגש את סלי, אוקיי, אז יש את הארי, שהוא גם שלוח כזה בלגניסט, והיא קונטרול פריק, שרוצה את המנה שלה בדיוק, כמו שהיא מדמיינת אותה, והם שניהם לא בדיוק סגורים על מה הם מאמינים, על הקשר בין סקס ואהבה וחברות. יש סרטים שבהם זה לא עובד ככה?
התקלת אותי כאן. אני חושבת שהמבנה בכלל לא יושב על הפכים. זאת אומרת, אני חושבת שהמבנה יושב על שני אנשים שרואים אחד את השני. זאת אומרת, זה בעצם הרגע הראשון הזה שאנחנו תמיד מחפשים בסיפורים. הרגע של המבט הראשון, הרגע של המפגש. יש שם שני אנשים שרואים אחד את השני עם האמת. שהם פוגשים את האמת של השני, יש את הרגע הזה באישה יפה, שהוא נכנס למלון והוא רואה אותה באמבטה עם האוזניות, ויש שם אמת, זה לא פייק של קודם, זה לא איזה זהות שהיא לבשה, הוא רואה אותה כפי שהיא, ושם קורית ההתאהבות, זאת אומרת, הרגע הזה של המבט הנקי, המדויק, שהוא גם בעצם מה שהדמויות תמיד שואפות אליו. וכשהאמת הזאת היא הדדית, זאת אומרת ששני הצדדים רואים אחד את השני, יש את הקליק הזה, יש את הקסם. ואז יש מה לאבד, ואז יש מה לחפש שוב. זאת אומרת, זה בכלל לא נוגע להפכים, זה רק נוגע למבט.
נורא יפה מה שאמרת על המבט, אני נזכר עכשיו בפתיחה של הר ברוקבק, הר ברוקבק בוא נזכיר, סרט זוכה אוסקרים, סיפור אהבה בין שני גברים, אי שם ב-60s, בארצות הברית, ג'ייק ג'ילנהול והית' לג'ר, זכרו לברכה, שני קאובויים כאלה, שיוצאים לשמור על איזה עדר כבשים באיזה הר, ושם על ההר הם מתאהבים אחד בשני, יש להם לילות שנמים להעביר ביחד, ומשהו שם נוצר, וזה באמת סרט שמלווה את סיפור האהבה שלהם עוד שנים. אבל הסרט מתחיל באמת ברגע ששניהם באים לחפש עבודה, ועומדים שם שני הגברים האלה, בסצנה כאילו משעממת, הם עומדים מחוץ לפתח של קבלן עבודות כזה, זה שאמור לשלוח אותם להר, אחד נשען על הטנדר שלו, השני נשען על הטנדר שלו, ופשוט ככה בוחנים אחד את השני במבט. וזו סצנה שלא קורה בה כלום, אבל הכל קורה בה. כי הם באמת מפענחים שאולי, אולי הוא האחד שהתמסר לאהבה, יכול להיות שהם מגלים את זה על עצמם לראשונה, עושה רושם שהית' לג'ר בכלל לא מודע לזה, שזו הזהות שלו, הוא כל הסרט באיזשהו מאבק, ויש את הרגע הזה באמת של המבט, הסרט עם מעט מאוד דיבורים, את הרגע הזה של המבט, שלפחות אנחנו מבינים כצופים, וכנראה גם הם מבינים שיש פה משהו.
הדוגמה שנשלפת לי גם על הרגע הזה, שאני חושבת שאתה יודע, הוא הפענוח. כשאנחנו מדברים על סיפורי אהבה, זה הפענוח, הלמה. למה שתי דמויות מתאהבות אחת בשנייה, ואנחנו מתאהבים באהבה שלהם? זה לא שאנחנו מתאהבים בכל אחד מהם בנפרד, אנחנו מתאהבים בהם ביחד. אנחנו רק רוצים שהם יהיו ביחד, זה נהיה הרצון שלנו כקהל. אז אני חושבת על בלייד ראנר, שבלייד ראנר של רידלי סקוט הוא לא סרט אהבה, הוא לא סיפור אהבה.
הוא כאילו סרט מדע בדיוני על אנדרואידים כאלה ועל מלחמה, נכון?
ועל אנושיות. הוא אחד מסרטי הקלט הגדולים. ובתוך הסרט הזה יש סיפור אהבה. ועל פניו זה הפכים, על פניו יש שם סיפור אהבה של בלש, שהוא בן אדם שמתאהב באנדרואידי.
הריסון פורד, נכון? שהוא, כן. על פניו הוא אמור לחסל את האנדרואידים האלה ולצוד אותם. בלייד ראנר הוא צייד האנדרואידים. והוא פוגש אותה שהיא אנדרואידית שלא מודעת לאנדרוניותה, איך שלא אומרים את זה. היא חושבת שהיא אנושית.
נכון.
She's a replicant, isn't she?
I'm impressed. How many questions does it usually take to spot one?
20, 30 cross-referenced.
It took more than 100 for Rachel, didn't it?
She doesn't know.
She's beginning to suspect, I think.
Suspect? How can it not know what it is?
עכשיו, בעצם במאחורה, בקווים העדינים של הסיפור, גם הוא לא אנושי. ואת הדבר הזה יושב שם נורא 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 בעדינות, וככל שהתפתחו הגרסאות של הסרט הזה, כי רידלי סקוט לא הוציא את הסרט בהתחלה כמו שהוא רוצה, אתה יודע את זה.
יש, צריך להגיד, יש 1,000 גרסאות במאי לדבר הזה, וזה אחד ממקרי המבחן הכי יפים למאבק בין מפיקים לבין במאי. כל הקטע הזה של גרסת הבמאי, אז התמונה במילון של זה רידלי סקוט.
רידלי סקוט לחלוטין, ובעצם הוא הלך וזיקק את מה שהוא רצה לספר, ומה שהוא רוצה לספר זה שמדובר באנדרואיד שלו, מודע לזה שהוא אנדרואיד בדיוק כמו. כלומר, הם לא הפכים, הם אותו הדבר. והאהבה שם קורית במקום נורא עדין, יש איזשהו מבחן שעושים לאנדרואידים כדי לזהות אם הם אנושיים או לא. ומסתכלים עמוק לתוך העיניים שלהם, ושואלים אותם שאלות. ובעצם יש שם איזשהו רגע מאוד מאוד פגיע שלה, שהוא רואה אותה, והיא לא יודעת. זאת אומרת, הוא הראשון שרואה אותה במלואה. ושם הוא מתאהב בה. ומשם הדבר הזה יכול להתחיל להתפתח.
מעניין, את כתבת בספר שלך שמדבר על המכניקה של הרגש, ועל איך ספרים וסרטים עובדים, דיברת על זה שגם באהבה צריך איזשהו סדק, איזושהי פגיעות, נכון? שאנחנו יכולים לאהוב מישהו רק שיש לו איזושהי שבריריות כזו?
יש את כתום זה השחור החדש של...
סדרת בית הכלא המגניבה.
המגניבה, טילים של ג'נג'י כהן, שיש שם סיפור אהבה של שתי נשים, שזה בעצם סיבוב שני שלהם גם. בתחילת העונה הראשונה, אלכס ווס, שהיא מושא האהבה של הגיבורה, של פייפר, היא נורא מפחידה, היא נורא מסוכנת, היא מסומנת כרשע האולטימטיבי, שם כדי להרוס אותה.
ככזו שלא שווה להתקרב אליה.
מסוכן ואסור להתקרב אליה. אבל אז אלכס ווס מסתבכת עם אסירה אחרת, ושוברים לו את המשקפיים. והיא מסתובבת במשך איזה פרק וחצי, עם משקפיים מודבקים בפלסטר כזה, לבן.
אוקיי.
וזה הכי סמל, כי זה הכי פגיעות. כי פתאום היא לא שלמה, והיא לא סופר חזקה, והיא לא סופר יומן, היא אנושית. ואז סיפור האהבה מתחיל שוב.
זה נשמע לי כמו טיפ מוזר לרווקים והרווקות שמאזינים לנו. כאילו תלכו עם חולצה עם קטם, נכון, עם משקפיים טיפה שבורים, זייפו צליה, כאילו משהו שמראה על פגיעות. אוקיי, אני רוצה להגיד רגע שאז דיברנו על ההפכים שנמשכים, אבל זה שהם בעצם אותו דבר ועל הפגיעות. אני לצורך הפרק הזה, אמרתי בואו נעשה שיעורי בית.
איזה רציני.
כי אני לא כל כך איש, אני אוהב סרטי אהבה. אבל אני תשאלי אותי איזה סרט בא לך לראות, זה תמיד משהו שיגמר בגופה ולא במיטה. אוקיי? זה כאילו האינסטינקט שלי הולך למקומות
האלה. שזה מבאס בסיפורי אהבה.
אגב, יש גם כאלה, אבל עליהם לא נדבר בפרק הזה. ואז הלכתי לרשימות, כאילו, לראות אם יש לי איזה חוסרים. מה סרטי האהבה הגדולים? כל מיני רשימות כאלה באינטרנט. ובכל הרשימות הופיע הסרט היומן. עכשיו, היומן זה כזה צ'יק פליק עם ריין גוסלינג ורייצ'ל מקאדם, שהם כאילו צעירים, זה אהבת נעורים, והכרחתי את אשתי לצפות בזה, ישבנו ביחד וצפינו, וזה היה מדהים, כי תוך כדי צפייה, זה היה בין הנאה לבין שנאה עצמית, היה כאילו בזתי לעצמי על מה שקורה, שנינו יושבים, צופים בנטפליקס, רואים את היומן, וזה סיפור על באמת אהבת נעורים, הוא בין עניים, היא בת עשירים, האימא שלה מנסה להפריד, רגע לפני שהם שוכבים בפעם הראשונה, האימא עולה על זה, ואז הם בורחים מהעיירה, והוא לא מוצא אותה שנים, אבל הם חוזרים ומתאהבים. אבל בעצם שנים אחר כך, הם קשישים, והיא דמנטית, והוא מספר לה את סיפור אהבתם. לא הרסתי פה, כי זה סרט שכל העולם ראה 1,000 פעם. מסתבר שהוא סרט פולחן כזה של אהבה. ואנחנו צופים בדבר הזה, וכאילו מחייכים חיוכים דבילים, כל פעם שהם מתנשקים, אוי, הם מתנשקים, הם כאלה חמודים, איזו אהבת נעורים. אבל בסוף היה, בא לנו קצת להקיע על עצמנו. אתה אומר, כאילו, למה ראינו את הדבר הזה? זה צ'יזי, זה דביק, זה קלישאי, אין שם כלום. ואז שאלנו את עצמנו, למה להזזל צפינו בזה? עכשיו, אני סתם הייתי בתחושה כזאת של למה צפיתי בזה, אשתי הלכה צעד קדימה, ואשכרה כתבה בגוגל, למה צפינו ביומן? היא לא בדיוק שאלה את זה ככה. ואז...
אין על גוגל.
אין על גוגל. כאילו, למה אנשים צופים בסרטים רומנטיים? ואז התוצאה הראשונה הייתה היומן, כי מסתבר שהאשכרה כתבו על זה מאמרים. למה אנשים מחלים את זמנם על הרפש הזה? ומסתבר שיש מה שנקרא אוקסיטוצין, הורמון האהבה. עכשיו, זה הורמון שמופרש, נניח כשאישה יולדת, אז מופרש ההורמון הזה מאוד, כדי שתהיה היקשרות ראשונה לתינוקי, שזה אתה נולד. אבל גם כשאנחנו צופים בסרטים רומנטיים, אנחנו חווים את האהבה יחד איתם. ומופרש אצלנו ההורמון הזה. ובמובן הזה, את יודעת, אנחנו כבר אנשים לא זקנים, אבל 40 כזה, צופים באהבת הנעורים שלא תהיה לנו יותר. לא תהיה לנו את הנשיקה הראשונה, ולא יהיה את הקרש הראשון, וכאילו, אנחנו אחרי זה, אוקיי? וכאילו פתאום אתה בתוך זה. ואז הבנו שכשצופים בסרטי אהבה, אז אחד, זה דרך לחוות שוב את כל הרגשות שלא נחווה יותר, או להתכונן לאהבה שתהיה לנו. כזו שנהיה 40 שנה ביחד, נניח אני לוקח את הדימנציה עליי, והיא תקריא לי את סיפור אהבתנו, זה שם. על האמצע, יש סרטים כמו סיפור נישואים, שזה סיפור על גירושים מלוכלכים, אוקיי? כאילו באמצע, אהבה היא דבר שגרתי.
כי אהבה בסיפורים שהם לא מיועדים להפרשת אוקסיטוצין, וברור שיש כאלה. זאת אומרת, חלק מהתפקיד של סיפורים זה feel good. זאת אומרת, יש סיפורים שנועדו במובהק לעשות לנו טוב, זה בסדר, מותר להם. מותר לנו גם לצרוך את זה, אפילו אם אנחנו קצת מרגישים חרה. זה כמו לאכול...
עם צ'אנק של גלידה, זה
בדיוק,
ברור.
בדיוק, בדיוק. זה חייב לבוא עם בן אנד ג'ריז קוקיז אין קרים דביק ומתוק ומיותר כזה. ולא מאוד איכותי. אבל אהבה כאלמנט בתוך סיפור היא כלי אדיר. כי הכלי הזה מאפשר לנו כיוצרים להוביל את הקהל שלנו לחוויית אובדן. כי אם לא ייצרנו אהבה, אין לגיבורים שלנו מה לאבד.
שזו שאלה יפה, כי כאילו את אומרת, מה, בסוף אנחנו נאבד, אבל סרטי אהבה נגמרים צ'יזי. נגמרים בחתונה של ג'וליה רוברטס ויו גרנט, והמצלמה מתרחקת, וזו פנטזיה.
נכון, ואז אתה יושב ואומר, אוקיי, זה היה דביק וכליל, זה היה לי נורא כיף, קיבלתי אוקסיטוצין, ואני חווה איתה. אבל יש את הסרטים שבעצם משאירים בך משקעים. ובסרטים האלה זה בדיוק מה שאתה אומר, זה הסרטים על האמצע, זה הסרטים על איפה שזה משתבש, זה סרטים על הסכנה שבאהבה, זה סרטים בעצם שלוקחים את האהבה, ובמקום לסיים אותה בהפי אנד והפרפרים, לוקחים אותה עוד צעד. ואז שוברים את הלב, כי גם שברון לב זה רגש וזו חוויה שהקהל שלנו מבקש ומחפש, כי זה מה שסיפורים יודעים לעשות. עכשיו, שברון לב בחיים האמיתיים זה חרה. זאת אומרת, זה מאוד מאוד מפריע להתנהלות היומיומית. אבל כשאנחנו חווים את זה בסיפורים, יש לזה ערך. זה סימולציה של כאב שלא פוגעת בנו.
אוקיי, אז בואו נעשה ניסוי, בסדר? של איך מסיימים סיפור אהבה. אפרופו, שני סרטים שכבר דיברנו עליהם. היומן ואישה יפה, שזה באמת אחלה סרט, אוקיי? בשני הסרטים האלה יש סיפור על הסוף. היומן, ספוילר, 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 אל תראו את הסרט. בסוף, קשישים, הוא מקריא לה את סיפור אהבתם, ואז הסרט מסתיים בזה שהם בבית אבות. הוא לא צריך להיות בבית אבות, כי הוא סבבה, אבל הוא מבלה איתה שם כדי להיות איתה, כי הוא אוהב אותה נורא. ואז הם נכנסים יחד למיטה, הוא נשכב לידה, והצוות הרפואי מגלה אותם בבוקר, שניהם מתו ביחד במיטה, ואז רואים שכפים, בסדר, מעל האגם שם.
חייבים שכפים.
חייבים שכפים, ציפור רומנטית, וככה הסרט נגמר. זאת אומרת, הם גם מתו יחד. שזה באמת אין דבר, אין לי אפילו שם תואר, מוזר יותר, נחמד יותר, נעים יותר, אתה יודע, תמיד בני זוג רבים מי ימות קודם, אתה תמיד רוצה להיות זה שימות קודם ויפוק את השני. אז הנה, הם מתו ביחד, וזה היה בסדר. אז הסיפורים מדברים על מיליוני אנשים בעולם עם קופסאות טישו, מתייפחים ברגע הזה, אני לא מאמין, הם מתו ביחד. ואז היומן עלה בנטפליקס באנגליה.
אוקיי.
והייתה להם תקלה, או לא תקלה, לא יודע, יש להם קונספירציה, עלתה גרסה אחרת של הסרט, שמסתיימת בזה שהוא נכנס למיטה בלילה, ואז שכפים.
אוי.
לא מוצאים אותם מתים. עכשיו, על פניו יותר טוב, נכון?
יותר נעים.
יותר נעים. התקוממות מטורפת של צופים באנגליה, של תחזירו לנו את הגופות, תחזירו לי את המוות, מה זה סרט אהבה שלא נגמר מזה שהם מתים יחד, כאילו היה פה...
זה כמו לגמור את הטיטניק בלי שהוא מת וטובע.
נכון, שעדיין עד היום יש ויכוח על האם היה לו מקום על הקרש. אז כאילו אנשים רצו את הסוף עוד קווץ' קטן בבטן.
את הכאב, נכון?
מה שמוביל אותנו לאישה יפה. שזה סיפור שגיליתי לא מזמן, אישה יפה איך הוא מסתיים, זוכרת? ריצ'רד גיר מגיע למרפסת שלה, נכון? ומציע לה... כאילו, בקיצור, הם ביחד, נו.
כן.
מסתבר שבתסריט המקורי הם לא ביחד.
אוקיי.
לסרט במקור קראו 3,000.
אוקיי.
כי זה המחיר שהשבוע הייתה עלה.
כן. אוקיי,
שכבר כשאתה קורא לסרט 3,000, זה כבר צובע אחרת לגמרי את הסיפור. זה סרט על יחסי כוחות, it's all about the money, זה העסקה שעשינו, הצעה מגונה. אבל כל הסרט דומה. הסרט במקור היה הרבה יותר אפל, אוקיי? אבל בתסריט המקורי, אחרי שבוע שבו אותו איש עסקים ואותה נערת ליווי מבלים ביחד ועוברים טרנספורמציה ושינוי, וזה קצת גבירתי ענבה, אבל גם הוא מתאהב בה, כאילו זה הכל נורא נורא יפה, הוא מחזיר אותה לרחוב.
די.
לאותו מקום שממנו הוא אסף אותה. הוא נותן לה 3,000 דולר, והוא נוסע, והוא הולך, ואז היא לוקחת את 3,000 הדולר האלה,
קשוח.
ועם חברתה שגם עוסקת בזנות, הן עולות יחד לאוטובוס, ונוסעות לדיסנילנד. ככה נגמר הסרט במקור. הן נוסעות לפנטזיה הזו. עכשיו אני שואל אותך, אם את צריכה לבחור בין שני הסופים, במה את בוחרת?
האוקסיטוצין בענק. מה זאת אומרת? איזה דיכאון. אני אגיד לך, אבל גם למה? הסוף על הכסף הוא לא על האהבה. הוא מפסיק להיות סיפור אהבה. הוא נהיה סיפור על משהו אחר, כי הוא 3,000. הוא סיפור על הכסף. והסוף כמו שהוא היום הוא על האהבה. ולכן זה עובד. ואני מעדיפה את זה. כי אם כבר סיפור אהבה, תן לי אותו עד הסוף. עכשיו, אגב, גם בבלייד ראנר היה סיפור כזה עם הסוף. בגרסה המקורית, הם בורחים בסופו של דבר, הגיבור ואהובתו, הוא מקבל איזשהו רמז בעצם, מאחד מלוכדי האנדרואידים שיתפסו אותה, ומהדהד כזה המשפט ברקע. It's too bad she won't live. But then again, who does? וברור שהם לא, שהם יהיו תמיד במרדף. והמפיקים לא אהבו את הדבר הזה. והכריחו אותו בגרסה הראשונה שיצאה, זאת שמוטטה אותו וגרמה לו עוד פעם ועוד פעם לעשות את הסרט, הסצנה האחרונה זה רואים אותו ואותה.
נוסעים במכונית.
כן, והכל כחול ויפה, אחרי שכל הסרט אפל ומדחדך, פתאום הכל כחול ובהיר ויפה ואופטימי, וזה היה נורא.
אני לא בטוח שזה היה נורא. אני אוהב את הסוף המקורי.
באמת?
עם כל הכבוד לרידלי סקוט. כן, בסדר, אין בעיה. בואו נדבר על סופים, דיברנו על סופים. אז הנה סיפור אהבה שמתחיל מהסוף. חתונמי מבט ראשון. את רואה חתונמי?
לא טענה הזאת.
אני אגיד, כאילו עשו שם משהו נורא נורא מתוחכם. נכון? הרי הפכו את הסיפור. זה מתחיל בסוף. אבל מה שמעניין שבעצם שום דבר לא השתנה.
שום דבר לא השתנה, זה עדיין מבט ראשון.
כי זה עדיין חיזור, וזה עדיין מבט ראשון. זה כאילו בסוף זה אותו סיפור, כאילו הפכו לנו אותו, אבל הרבה לא משתנה שם, נכון?
לגמרי, זה אותו הדבר.
ומה שקרה בעונה הזו, זה שאנשים הבינו את זה. כאילו הם כבר, כל כך הרבה זוגות שם אומרים אחד לשני, טוב, זה לא באמת שהתחתנו עכשיו. בסדר, שמו טבעות והיה די-ג'יי, שזה היה נחמד, אבל הוא אומרת אחת המשתתפות למשתתף שלצידה, לבעלה. חטי, לא התחתנו עכשיו. זה נותנים לנו עכשיו כרטיס טיסה לסיישל, בוא נהנה. אבל הדבר המעניין בעיניי, בחתונה ממבט ראשון, זה שלנו כצופים, יש איזה קונפליקט עם היעדר הקונפליקט שם. אני אסביר את המשפט המגה פלצני שיצא לי עכשיו. על פניו, תזכירי רגע את הנוסחה של איך עובד סיפור אהבה.
בחור פוגש בחורה, בחור מאבד בחורה, בחור פוגש בחורה שוב.
סבבה, צריך להיות קונפליקט. בעוד שבחתונה ממבט ראשון, נדמה לי שאנחנו מעדיפים שזה יעבוד חלק. יש שם איזה משהו, בגלל שזה ריאליטי, בגלל שיש זוגות לא מתאימים, ולפעמים זה ממש נראה שהם עושים בכוונה. מה להזזל עבר לכם בראש, איך הוא והיא, איך זה יסתדר? ואת אומרת, סיפורית זה עדיף. איזה יופי, יש קונפליקט, והם לא יצליחו, והוא OCD, והיא בלגניסטית, והוא מופנם, והיא כולה מוחצנת, וברור שזה יתפרק. אז, איזה יופי, נתתם חומרים טובים לריאליטי, אבל אתה יושב בבית ואתה מתעצבן. למה חיברתם ביניהם? תנו משהו שעובד חלק. אנחנו כאילו מחפשים, הוא ריאליטי מאוד מיוחד במובן הזה, כי אנחנו רוצים שזה יצליח. זה כמעט אף פעם לא מצליח, אבל אנחנו רוצים שזה יצליח, אנחנו רוצים שלא יהיה שם קונפליקט. ואני מוצא את עצמי במקום מוזר מול התוכנית הזו. קודם כל אני צופה בבלי להתבייש, להבדיל מהיומן, אבל כאילו בא לי שלא יהיו דרמות.
כי יש שני אלמנטים סיפוריים שאין שם. אחד, זה הרגע של הפגיעות. הם לא פוגשים אחד את השני ברגע חשוף.
לא, נכון.
המפגש הראשון שלהם הוא ברגע לא חשוף, הוא ברגע שהוא מלא תלבושות, והוא מלא עניינים, והוא מלא פס, והוא מלא קהל.
סבבה, אבל פרק אחרי זה הם יהיו בירח דבש, והוא יהיה בהתקף חרדה, והיא תצטרך להכיל אותו, והוא כולו פגיעות.
אבל כאילו. לא משם זה התחיל. זה העניין. המבט הראשון, העניין הזה של ההתאהבות ממבט ראשון, זה מבט ראשון פגיע. וכשאין פגיעות, הדבר הזה מתפקשש.
אוקיי, מעניין.
זה אחד, והדבר השני, אין כאן את הבחירה שלהם. זאת אומרת, מישהו אחר החליט שהם צריכים להיות ביחד. אין את הרגע שכמו בנוטינג היל, שהוא מסתכל עליה, ונופל לו הסימון שאותה, הוא רוצה אותה. ואז המשחק מתחיל, ואז הסיפור מתחיל.
כי אין בחירה.
אין בחירה. ובלי הבחירה ובלי הפגיעות, הנוסחה לא תחזיק. ואז אנחנו לא רוצים את הקונפליקט, כי מה שאתה מקבל זה שני אנשים, שהוצמדו ביחד ונכנסו לרגע לחלוטין לא חשוף, עכשיו צריכים להיות ביחד, ובגדול, אתה רק רוצה שהם לא יסבלו מאוד.
אבל שיהיה להם טוב, זה לא סיפור טוב.
נכון.
והנה הקונפליקט. אוקיי, דיברנו על אהבה, בואי נדבר קצת על תשוקה.
יאללה.
על 50 גוונים של תשוקה. סתם, הייתי חייב. הבאנו לאולפן אורחת.
נכון.
שהיא הבאנו... מאסטרית בתחום.
בהחלט. הבאנו את שרית חיים, שהיא סופרת ועורכת, סופרת של עוצרת נשימה, מחסיר פעימה וכשאזוב אותך, שלושתם רומנים רומנטיים בהוצאת מודן, וכיום בעצם העורכת של הוצאת הבת של מודן, מלודי.
מלודי.
שמוקדשת כולה בעצם לספרות רומנטית.
נכון, כי מלודי זה מנגינה שבלב.
או.
נהדר.
זה כבר רומנטי.
נכון.
אני שנייה צריך רגע הבהרה. רומן רומנטי. עד כמה זה מילה מכובסת לספרים שיש בהם סקס?
מעולה. בעולם קוראים לזה רומן עכשווי, contemporary romance, בכלל לא רומן רומנטי, אצלנו בארץ קוראים לזה רומן רומנטי אירוטי, שזה אומר שיש סצנות סקס, אני מעדיפה להגיד רומן רומנטי, כי זה פשוט רומן רומנטי שנכתב בתקופה של היום, שבה גם כותבים על סקס.
אבל זה חלק מהותי מהספרים, או שמבחינתך?
זה חלק, מבחינתי, אם זה לא משרת את העלילה, זה לא צריך להיות בפנים, חד משמעי.
זאת אומרת שיש כיום כאילו ספרות רומנטית ש... לא מגיעה לסקס ובכלל לא לסקס.
נכון.
זה על אהבה.
זה על אהבה. זה סיפורי אהבה. ההבדל, אני חושבת, של הסיפורים של הרומנטיקה, זה שזה סיפורי אהבה שהם המהות של הסיפור. לא נקרא שם על מה היא עשתה היום הבוקר כעורכת דין, או אני יודעת, או איך היא בילתה במוזיאון גוגנהיים.
זאת אומרת, זה לא שעל הדרך היא מתאהבת. היא מתאהבת ויש דרך בצד של מי אכפת ממנה.
בדיוק. הסיפור הוא סיפור האהבה. עכשיו, הרומן רומנטי אירוטי זה משהו שמאוד מקובל בארץ, ואנחנו לאט לאט משנים קצת את התדמית וקוראים לזה רומן רומנטי. אני הייתי מעדיפה שיקראו לזה רומן עכשווי. זה בעיניי הרבה יותר נכון.
כי מה הבעיה עם אירוטיקה?
סתם זה... כי 50 גוונים של אפור השתלט, והוא מעולה, ואני מתה על הספר הזה. קראת אותו באנגלית ובעברית, ובאנגלית ובעברית.
ובלטינית.
לא, כמעט. ויש בו המון סצנות סקס, אבל מה שקורה בסיפור, שכל פעם שמישהי מדברת על זה שיש לה ספר ברומן, כמו 50 גוונים של אפור, לא, אני לא רוצה לקרוא, זה הכל סקס. זה לא.
למה בעצם זה כל כך מצליח? זאת אומרת, אנחנו בעצם מדברים על הז'אנר הכי מצליח בעולם כיום.
נכון, הז'אנר השני הכי מצליח בעולם, יש תמיד תח לפנינו, חצופים, כי אני חושבת שמה שזה עושה, זה מחזיר אותנו, את מי שכבר בזוגיות, מי שכבר, נשים וגברים, כיום אנחנו כבר בעולם של, הספרים הרומנטיים כבר גם מדברים על זוגיות של גברים, זה מחזיר אותנו לתשוקה, או להרגשה שהייתה לנו כשהתאהבנו, ושכחנו אותה, על הדרך שכחנו אותה, ילדים, העבודה, בעיות היומיומיות שלנו, שכחנו אותה, והספרים האלה מחזירים את הניצוץ. פתאום נזכרים איך התאהבתי בבן הזוג שלי, ומתחשק לי עוד פעם לצאת איתו ולספר לו מה אני אוהבת ומה אני מרגישה, ואנחנו קוראים לזה, יש ספריות בארץ שקוראות לזה מדף השלום בית. שאני מתה על הדבר הזה. וחוץ מזה, אם נדבר רגע על כן הסצנות סקס, שזה כן אני יכולה להגיד, ואני אומרת את זה בכל מקום, זה לנו, חלק מאיתנו, אני באופן אישי, זה גרם לי לדבר על זה פעם ראשונה. לא דיברתי על זה אף פעם. לא עם בן זוג שלי, לא עם חברות שלי. לא הרשיתי לעצמי, זה היה נשמע לי כמו משהו שלא מדברים עליו. ופתאום הבנתי שמותר, שזה בסדר לדבר על זה.
מעניין, אני רוצה רגע טיפה על איך כותבים דבר כזה. את גם עורכת וגם כתבת כאמור שלושה ספרים בז'אנר. איך בונים את הדבר הזה? איך מתחילים?
איך מתחילים לכתוב סיפור? איך מתחילים לכתוב סצנת סקס?
אני לא יודע מה אני שואל. אז תזרמי איתי.
אוקיי. איך מתחילים לכתוב סיפור? מתחילים לכתוב סיפור זה כמו שמתחילים לכתוב כל סיפור אחר.
לא, אני מניח, אבל כאילו זה מתחיל באיזושהי פנטזיה. הרי פנטזיה זה מילה מאוד חזקה שם.
כן. אני אגיד ככה, אני אגיד שבספר הראשון שלי הייתה לי סצנה שמאוד מאוד רציתי לכתוב אותה, שהייתה קשורה לסצנת חתונה, שידעתי שם אני הולך להתפרע ברמת כתיבת הסקס.
זאת אומרת, יהיה בופה.
יהיה שם מטורף אחרי, ואני זוכרת שאמרו לי, את תכתבי את הסצנה, לא תרצי להמשיך לכתוב, כי את כנראה רוצה רק לכתוב אותה. זה לא היה נכון. מאוד נהנית עם התהליך של הכתיבה של כל הסיפור. הסצנה הזאת נכתבה, עודנה מאוד, אבל אני חושבת שמי שקורא את הז'אנר הזה יודע גם לכתוב אותו. אני לא חושבת שאפשר לכפות את זה. אני שומעת הרבה מאוד, ודיברתי על זה גם פעם עם מעיין, סופרות שאומרות, אני צריכה להתחיל לכתוב סקס, כי זה משהו מוכר. זה לא עובד. אם אתה לא מרגיש את זה בפנים, שזה מה שאתה אוהב לקרוא, זה פשוט לא עובד בעיניי. זה מאוד חשוב להבין. כל אלה שכותבות בז'אנר, לפחות בישראל, או אני לא אגיד לעולם, אבל בישראל, הם כאלה שקוראות את הז'אנר והתאהבו בו.
עכשיו, תגידי, מבחינת סופרות וסופרים, יש סופרים גברים בתוך הז'אנר?
יש מעט מאוד. חלקם לא בטוח שהם גברים. אנחנו לא יודעים. יש מעט מאוד, לדעתי, בארץ, אני חושבת שאולי יש שניים.
את יודעת להגיד לנו אולי למה? השערה?
כן, אני חושבת סליחה על הגברים, אני חושבת שהגברים לא מדמיינים, ואנחנו צריכות לדמיין ולחשוב מה הוא אומר, ומה הוא חושב אחרי, ומה הוא אומר, הוא חושב תוך כדי, ואני חושבת שיש בזה משהו מאוד מאוד נשי, לדמיין, לתאר. אני חושבת שהגברים יותר הייתי איתה, הכל היה טוב, היה ככה וככה, וזה כאילו לא עובד להם, הם מדברים בשפה הגסה שזה בסדר, אבל... אין את המעטפת של הרגש, ואנחנו מחפשות רגש. כאילו, זה לא עוזר לנו שיכתבו רק מה קרה מבחינה פיזית, אנחנו רוצות את הרגש שם.
Ross kissed me.
No! Oh my god, oh my god, oh my god!
Let's hear that kiss. Was it like a soft brush against your lips, or was it like a, you know, I gotta have you now kind of thing?
Well, at first it was really intense, you know, and then... Oh, God, and then we just sort of sunk into it.
Oh, so, okay, was he holding you, or was his hands, like, on your back?
And, you know. No, actually, first they started out on my waist, and then they slid up, and then they were in my hair.
Oh.
And then I kissed her.
Tongue?
Yeah.
Cool.
אני חושבת שאחד הדברים שיושבים מאוד עמוק בתוך כל העניין הזה של סיפורי אהבה ורומנים, זה בעצם שהסקס הוא לא התשוקה. הסקס הוא הנקודה שהתשוקה מסתיימת, בעצם. כי תשוקה, מבחינת המבנה הסיפורי, תשוקה היא המקום שמשהו חסר, היא רעב, היא צורך, היא פער בין מה שיש ומה שרוצים שיהיה.
אז זה באמת מעניין מה שאת אומרת, כי אני חושבת שבספרים התשוקה לא נגמרת, כי כל הזמן יש את הצורך הזה, לאורך כל הספר, אני כל הזמן צוחקת על זה, שאצלנו בספרים בחיים לא תעשה כביסה, ולא כואב לה הראש, ולא צריך להביא את הילדים בבית הספר, היא כל הזמן רק רוצה סקס, סתם, אני מגזימה, אבל היא כל הזמן רוצה את הגבר או את האישה, לא משנה, כדי לחוות את התשוקה הזאת שאת מדברת עליה. אז כן, אז אצלנו סקס, ואז יש עוד פעם תשוקה, זה כאילו כל הזמן, עד הסוף, זה כאילו, זה הסיפור.
עד לספר ההמשך.
עד לספר ההמשך, עד פורבלי, כן, עבר.
אבל רגע, אבל אז איפה זה ממשיך להיות מעניין? סליחה.
נכון, אז
כאילו, אוקיי, סגרתי, זה כמו...
מעולה. מעולה, כי זה בדיוק העניין, כי הסצנות סקס הם חלק מהעלילה, ואז איפה זה ממשיך להיות מעניין, שגיא הם שוכבים, ואחר כך הם רבים ונפרדים, כי בספר, דרך אגב, בטח בכל הספרים, בכל הז'אנרים, בז'אנר הרומנטי יש הרבה פעמים נוסחה. כאילו נפגשו, לא רוצים להיות ביחד, נגיד ב-50% הם פעם ראשונה ביחד, ב-70% הם ייפרדו, וב-90% הם יחזרו. אז הסצנות סקס לאורך כל הסיפור, הם לא הסיפור. הסיפור הוא הקונפליקט. בין הגיבור לגיבורה או בין הגיבור לגיבור.
ותגידי, בגלל שהמטרה היא שלום בית, שהרי לשם כך נועדו הספרים, יש דברים שנניח לא יקרו בספרים כאלה? כאילו קווים אדומים שלא יחצו, פרופו זוגיות? מה?
חד משמעי. ככה, יש סיפורים מטורפים על הדבר הזה. בקבוצות הקריאה, אתה תראה פוסטים של מי שאומרת, אם יש בגידה אני לא קוראת, אם יש הפלה אני לא קוראת.
שנייה רגע, הפלה אני מבין, כי זה כאילו תדר אחר לגמרי, וזה כואב.
בגידה.
בגידה?
כן, כן.
אתה אומר, הנה, זה הבסיס לסיפור.
לא, אני אומר, כאילו, אז איך מתחילים? לא, כאילו...
יש בזה משהו שהן לא רוצות לחשוב על זה, שיכול להיות שבן הזוג שלהם יבגוד בהם. אז הן לא רוצות אפילו לקרוא על זה.
אני שנייה רוצה לדבר דווקא על גברים בסיפור הזה, על גברים כותבים. יש פודקאסט מעולה, שנקרא My Dad Wrote a Porno. אבא שלי כתב פורנו. אוקיי, זה בגדול...
גדול.
בחור צעיר, יש כבר עונה שישית, זה כאילו מגה להיט, שאבא שלו כתב רומן רומנטי, אוקיי? שנקרא בלינדה בלינקט, ככה זה נקרא, היא עובדת באיזה קולבו בחנות של מחבטות וסירים, וזה באמת, זה קומי מהמשפט הראשון, הכל כל כך רב וחותר למגע מהר וכאילו סליזי וזה, ומה שהם עושים בפודקאסט הזה באמת נהדר, הוא פשוט הביא עוד שני חברים, הוא מקריא את הספר של אבא שלו והם נקראים מצחוק.
בלינדה's breasts plunged to freedom and her nipples immediately stood on and her nipples immediately stood to attention.
Wow! I mean, I dread to think what's going to happen when she takes the knickers off.
וזה הפך לתופעה. אבל אני אומר, כי יש משהו באבא שלי כתב פורנו, שמגחיך את כל התופעה הזו.
כי זה פורנו, כי זה בדיוק זה. אנחנו לא כותבות פורנו.
אבל יש איזשהו מתח כזה, אתם מסתכלים שוב, נטפליקס, אחד הסרטים הכי נצפים בישראל בשנים האחרונות, ספר שנקרא 365 יום, שהוא סרט סקס פולני, שזה כבר אוקסימורון שקשה להכיל. בביקורת שכתבו עליו בוואלה, אני לא אשכח את המשפט הזה לפני כשהסרט יצא, אמרו, אולי כדאי שהפולנים יתרכזו בסרטי שואה. כאילו, לשם הם הלכו. סיפור כל כך דוחה ודבילי על גבר שחוטף מישהי לשנה כדי שהוא יתאהב בה, שזה כאילו גרסת השחור של 50 גוונים של אפור כזה. אבל זה תפס, זה היה אחד הסרטים הכי מצליחים, אבל כאילו מבלבלים בין הז'אנרים האלה.
נכון, נכון, ממש מבלבלים. כאילו לא, זה, קודם כל זה ספר שכן נחשב בז'אנר, חד משמעי, הוא ספר שתורגם גם לעברית, ואני חושב, אם אני זוכרת נכון, אז הסופרת היא זאת שעשתה את הסרט בכלל, הוא לא,
okay.
הוא הצליח בגלל הסרט, כי היא הפכה את זה לסרט, אם אני זוכרת נכון, לא בטוחה ממה חושבת שאני צודקת, כמעט בטוחה.
לא בטוח ששווה להתעמק כל נכון, כך הרבה בסרט הזה.
אז, נכון, לא... ואני ראיתי את הסרט, ובחצי שעה הראשונה פרשתי.
כי?
כי זה בדיוק היה זה, זה רק היו שם סצנות של סקס, ובעיניי העלילה לא הייתה אמינה מספיק. אמרתי, לא רוצה לקרוא כזה דבר, לא רוצה לראות כזה דבר, זה לא אמין בעיניי. אני מחפשת את הפסיכולוגיה שמאחורי גבר שמתאהב באישה, להבין למה הוא מתאהב בה או הפוך, מה מפריע להם, איך שני אנשים שיכולים להיות מנוגדים מאוד בדעות שלהם ובלא יודעת במה, פתאום מוצאים את הדרך להיות ביחד. זה בעיניי הסיפור. אני קוראת ספרי אופל. זאת האהבה הכי גדולה שלי.
מה זה ספרי אופל? החטיפות וכאלה, אוקיי.
כשהגיבור הוא גיבור מאוד מאוד רע. הוא אנטי גיבור.
זה כאילו יותר למחוזות ה-BDSM וזה?
לא BDSM, אפילו לא זה. BDSM זה בהסכמה.
הבנתי.
זה לא בהסכמה. בדיוק כמו שקרה לבחורה הזאת ב-365. זה לא בהסכמה. המין הוא לא בהסכמה. אני מתאהבת בסיפור הזה שהיא מצליחה לשנות אותו, וכשהוא מתאהב בה, הוא מתאהב רק באחת. אין סיכוי שהוא אהב מישהי אחרת אי פעם בחייו. כי היא זאת ששינתה לו את החיים.
היפה והחיה. תכלס. כן.
וואו, אז... לא מאמין שהצלחתם לקחת את זה לגבי והחיה, די, נו.
אבל אתה מבין, אני חושבת שזה מה שאותי הכי...
לא, רגע, לא, 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 אני יוצא חוצץ, אני יוצא חוצץ. היפה והחיה, זה אדם שיש לו, כמו שאת אוהבת להגיד, מעיין סדק, יש לו איזשהו פצע, הוא לא מכיל את עצמו, הוא לא אוהב את עצמו, ולכן הוא לא ראוי להיות נאהב, וכל הלוח
הזה. אחד לאחד מודל של, של ספרות האופל. זה בדיוק העניין. זה מה שכל כך מעניין בזה, שהפער בין המורכבות של הסיפורים, בסיפורי אהבה, וגם לא משנה לאיזה כיוון הם הולכים, ואיך שאנחנו תופסים אותם. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על ספרות רומנטית, ועל סיפורי אהבה, ועל סיפורים של תשוקה, זה ישר נשמע או סליזי, או דביק ומתקתק. כשבעצם מדובר על...
יש שם עומק גדול.
כן, זאת אומרת, זה סיפורים מאוד מאוד מורכבים, ואני חושבת שהלייבלינג הזה, שהולך על הספרות הזאת, זה איזשהו משהו שנורא שווה לבדוק ולהסתכל עליו. למה אנחנו כל כך נרתעים מאהבה ותשוקה, כשהם בעצם חלק כל כך מהותי וכל כך עמוק מלהיות בן אדם?
אני אגיד רגע על עצמי, ואז אני אשמח שרית לתזה שלך פה. יש לנו פה על השולחן את 50 גוונים של אופל, שזה השני.
נכון.
עכשיו, זה לא ספר שקניתי, אני הבאתי אותו היום. כי אמרתי, יש לנו, זה באמת סיפור. אני צריך להבין מה הסיפור. הלכתי לאסוף את הילד מהגן, ויש לנו...
מתה לראות איך זה הגיע לשם.
ליד הגן, יש ספרייה כזו של השכונה, שאנשים משאירים ספרים. שם ספרים, לוקח ספרים. עברתי, פתאום ראיתי את זה. כולל את הספר השלישי, אותו לא לקחתי. אמרתי, אוי, זו הזדמנות. ואז אני מוציא, ואז אני אומר, אוקיי, עכשיו אני צריך ללכת את כל הדרך מהגן עד הבית, עם הספר העבה הזה שכולם מזהים, כי זה, כאילו כולם קראו את זה. ולבושתי הרגשתי קצת נבוך להחזיק את הספר ולפסוע איתו. אבל בחלום שלך עוד 10 שנים מהיום זה יהיה מדף סופר לגיטימי לצד עמוס עוז.
אפילו כבר, קודם כל הלוואי, אבל אני יכולה להגיד שאני לפני 10 שנים קראתי ספרים באנגלית של הז'אנר, והתביישתי מאוד להגיד שאני קוראת אותם, אני קוראת בקינדל, אז בקינדל אתה לא יכול לדעת מה מישהו קורא. כי קודם כל זה באנגלית, ודבר שני זה כזה, אתם לא רואים את הקריחות.
אין קריחה, כן.
אין קריחה. ומאוד התביישתי לספר שזה מה שאני קוראת. כאילו בחורה עם תואר שני, כל מיני כאלה, עובד בית. מה זה הדבר הזה? לאט לאט הבושה השתחררה, היום אני גאה מאוד להגיד שאני עושה את זה, וכן, המטרה שלי היא באמת הייתה מלכתחילה. מיום שהתחלתי לכתוב, זה לשנות את התדמית הזאת של הז'אנר, אין לי בעיה שלא יאהבו אותו. רק שלא לא יפסלו אותו, כי זה דומה ל-50 גוונים של אפור, ואני שוב אחזור על זה. אני מאוד אוהבת את הספרים האלה, קראתי אותם אין ספור פעמים, שלא השתמע, היא עשתה בשבילנו פריצה דרך מטורפת, אבל אני לא חושבת שאפשר להשוות, כמו שאני לא יכולה להשוות את ארלן קובן, לעוד סופר מתח. זה לא אותו דבר.
ברור, לכל אחד יש את הסגנון שלו, את התדר שלו, את הסטייל.
וגם 10 שנים קדימה, אנחנו פחות כותבות סקס, אנחנו כותבות יותר עלילה, זה כבר לא כל עמוד שני.
אוקיי, אז דיברנו על אהבה, ודיברנו על תשוקה. שרית, בגלל שהצטרפת אלינו, אני מחזיר אותך רגע למעגל האהבה. או, בעצם מה שבא לך. המלצה, אנחנו לא נוטים לסיים ככה, אבל בהקשר הזה, המלצה של סרט אחד, ספר אחד, יצירה אחת, שאנחנו שולחים את המאזינים שלנו לדגום, למען שלום בית, או בכלל.
וואו, אפשר משהו ישן, 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 נושן?
בטח, קזבלנקה. אישה יפה.
חד משמעי.
אז דיברנו על זה, כן, בעינייך אישה יפה הוא עדיין כאילו...
זה בדיוק, סיפור סינדרלה, בול, אני אוכל לראות אותו 10 פעמים.
אישה יפה.
אישה יפה.
לקחנו. שלך, מעיין?
שלי זה Notting Hill. זה ככה צריך לראות סיפור קומדיה רומנטית מושלם.
מה, אין מנוס אלא להגיד משהו עם ג'וליה רוברטס?
אין מנוס.
אני אקח אותך למשהו אחר.
יאללה, נראה אותך.
לא, פתאום לא נעים לי, כי זה בלי ג'וליה רוברטס.
מותר, אנחנו נרשה לך רק הפעם.
אוקיי, אז אני אגיד רגע, הוא סרט קצת מוזר, והוא משונה, ואני לא בטוח שהוא על אהבה, יכול להיות שהוא בכלל על התבגרות, אבל הוא מעניין. זה נקרא לארס והבחורה האמיתית. ריין גוסלינג בתפקיד נפלא, בחור צעיר, קצת משונה, קצת לא מחובר רגשית, קצת מבודד, שיום אחד מזמין באינטרנט בובת מין מתנפחת, ומנהל איתה מערכת יחסים, וזה נשמע הכי סליזי והכי דוחה, זה סרט נוגע ללב ומחמם ונפלא על אנושיות ועל חמלה ועל אהבה, כי כל השכונה וכל הסביבה וכל המשפחה, שאומרים מה קרה לבחור, הוא השתגע, אומרים טוב, בוא נזרום איתו. אם זה עוזר לו, בוא נזרום איתו. ופתאום כל הקהילה מקבלת את אותה בובה להיות חלק מהם. היא מתנדבת בבתי חולים, בבתי אבות, יושבת שם, מקריאה סיפורים. זה לא סרט מצחיק, הוא סרט מוזר, הוא סרט משונה, אבל אני חושב שבסוף הוא סרט על המנוע הכי גדול של אהבה. זה אפילו לא אהבה רומנטית. זה אהבה למישהו והיכולת להכיל אותו כמו שהוא על כל התהליך שעובר בו.
ובזה הרגע, בזה הרגע, הגדרת את הז'אנר הרומנטי. בדיוק מה שעשית עכשיו.
אז אני הולך להחזיר את הספר לספרייה הציבורית ליד גן הילדים, בעודי מנופף בו, בגן השעשועים, תראו מה קראתי, תראו מה קראתי. נהדר. שרית חיים, תודה רבה שבאת.
תודה לכם.
תודה רבה.
מעיין רוגל, תודה לך.
נועם פיינולט, תודה רבה.
ונגיד תודה לדן ברומר שעורך אותנו, ומי ייתן ואהבה תמלא את חייכם עד יומכם האחרון. יצא לי יפה, ראיתם? יאללה ביי.